של בונה ושל זה, כאילו...
של החשמל.
כן,
של
החשמל. לא, היה פה שיעור על בונה.
כן.
היה פה שיעור על בונה. הוא אומר שזה בונה.
מה הוא אומר שם?
שזה הכל תירוצים.
מי אומר? החזון איש אומר?
לא, לא, אנשים אומרים.
בני בראון.
הוא לא התכוון.
בשם החזון איש, הוא התכוון לאסור חשמל.
זה התיאוריה המקובלת.
איך אומרים בדרך כלל?
זה התיאוריה המקובלת.
איך אומרים בדרך כלל, ואני אפילו כששמעתי את זה לראשונה, חשבתי...
אבל היה פה שיעור שלם. אני אשלח לך אותו, תן לי את המנה.
אפשר אפילו להביא לזה ראייה.
זה בונה.
שיעור שלו שזה בונה. אני יכול לשמוע את ההקלטה. אבל אני כששמעתי את זה פעם ראשונה, אז חשבתי שדווקא אפשר להביא לזה אפילו ראייה. בהקשר של מלאכות שבת, זה אפילו אפשר להסביר את זה מתוך הסוגיות. כי במלאכות שבת יש גרסאות שונות בתוספות בתחילת בבא קמא, איך קובעים מה זה אבות ומה זה תולדות, איך קובעים מה זה 39 אבות ומה זה תולדות, אז יש שם כמה גרסאות. ותוספות ומערם ומערשה, יש שם כמה גרסאות. אחת הגרסאות אומרת שמה שחשוב נקרא אב, לא קשור למשכן, מה שחשוב נקרא אב. ואז בעצם יוצא, שבאופן עקרוני, אז איך חז"ל בנו את הרשימה של 39 אבות מלאכה? הם הסתכלו על כל המלאכות מסביבם, מה שהם יכלו לחשוב עליו, בדקו מה מהם חשוב, וזה רשימת האבות.
אם היו במקדש ואם לא?
כן, בלי קשר למשכן, זה אחת, לפי אחת הגרסאות. יש שם כמה גרסאות. אם זה מה שהם קבעו בתור אב, הם בסך הכל הסתכלו מה היה חשוב, אז ההיגיון אומר שאם היום יש מלאכות אחרות שהן חשובות, אז תיקח את המלאכות החשובות שיש היום, וזה ה-39 שמחייבות אותנו. מה זה משנה?
אני מקווה שזה 39.
זה לומדים ממלאכה מלאכת, 39 פעמים כתוב בתורה.
לא, אבל אם היום יש...
לא, אבל זה לא, אבל זה אבות מלאכה.
בתורה כתוב ש-39
אבות. לא, אז אתה מחבר כמה, עושים אב אחד.
יש שם איזה אילוץ, אתה צריך לחבר שני דברים. מצד אחד המספר נתון, ומצד שני עכשיו צריך למצוא מי זה. הגמרא עצמה אומרת, שהיינו בורר, היינו זורר, היינו מרכב. זה בעצם שלוש מלאכות של ברירה. אז מה, אז למה אתה עושה מהם שלוש? כדי להגיע 39. אחרת אין לי 39. ואז לפי זה בעצם מה שיוצא זה שבאמת, אתה מסתכל היום, אתה אומר, להפעיל מעגל חשמלי בשבת זה ודאי משהו שהוא משמעותי. וכיוון שכך זה אב מלאכה. עכשיו, החזון איש לא יכול להגיד דבר כזה, כי זה, אתה יודע, זה נשמע קצת רפורמי. אז משהו, רפורמי לחומרה במקרה הזה, אבל עדיין זה משהו ש...
צריך להגיד מה מורידים.
כן.
זה מישהו עושה
אותה. נכון. אז מה שהוא אומר, הוא תלה את זה בעצם במלאכת בונה. אבל למעשה הוא עשר את זה, ושאם חז"ל היו חיים היום, הם היו עושרים את זה.
זה התיאוריה.
זה מה שאני חשבתי אז. והאמת של רבי משה פיינשטיין בתשובה, יש שם בתורה ואמינא לפחות הוא כותב את זה, הוא מדבר על שעון שבת. בשעון של חשמל, שעון שבת של חשמל, האם מותר להפעיל ומה מותר לעשות, מה עשו, יש לו תשובה לעניין הזה, והוא כותב שם בתור אפשרות שיכול להיות שצריך לאסור את זה, כי אם חז"ל היו חיים היום היו אוסרים את זה. אבל אחרי זה הוא חוזר בו, הוא אומר לו, אי אפשר להגיד דברים כאלה, והוא ככה קצת נרתע מ...
סבלות למשל, תמיד הייתה. נו, בסבלות. אפרופו התוספות שום, שחז"ל אמרו את
המלאכה חשובה.
מה?
זה באמת למלאכה חשובה.
סבלות.
זה קשה, זה לא מלאכה חשובה. פה, זה ראשונים מפורשים, הראשונים ברמב"ן ועוד, אומרים שלהעביר ספסלים ממקום למקום זה נורא קשה וזה מותר בשבת.
המאמץ הוא לא הקריטריון.
לא, זה ברור, אני חושב את עשרה התורה, אבל ברגע שאתה אומר שהמלאכות שהיו קיימות אז, הרי יש, כמו שיש סנדלה,
אבל המלאכות חשובות.
היה גם סבל, אני יודע, כלומר, לפי מה אתה מגדיר, לפי הבעלי מקצוע.
זה לא חשוב, זה לא יצירתי. צריך יצירה משמעותית. זו התפיסה המקובלת, שהיצירתיות זה הקריטריון. שעושה משהו חדש, אז זה נקרא מלאכה.
של המלאכות שנקראו מלאכות. חשבתי שלפי התוספות שהבאת, שהמלאכות שבזמנם נקראו מלאכות.
לא, שהיו חשובות, לא שנקראו מלאכות. אתה בודק את המלאכות מסביבך. אלה שחשובות, ה-39 חשובות, זה יהיה אבות.
והחשיבות זה לפי היצירתיות.
לפי זה גם כתיבה במחשב, זה יכול להיות מלאכה.
נכון.
מה? לעשות?
כתיבה במחשב, זה יכול להיות מלאכה.
כן. וההגדרות המקובלות של כותב זה לא, זה לא כותב. אבל כן, בהחלט יש מקום להגיד שהיום זה מה שנקרא כותב. אם אתה מחסן את זה בזיכרון, כי במסך זה אולי לא מתקיים, זה הרי נעלם אחרי זמן. אבל אם אתה מחסן את זה לזיכרון, זה... טוב. אנחנו בענייני סובייקטיבי ואובייקטיבי. אני רוצה, גמרנו בעצם פחות או יותר את ההקדמה, להגדיר מה זה סובייקטיבי ומה זה אובייקטיבי. יש פה דפים. היית בשיעור שאני נתתי אצל שטיינזלץ? שמואל.
אצל?
בירושלים? במרכז של שטיינזלץ.
לא. מתי זה היה?
שאני מתאורי לך. לא. טוב, שם דיברתי על זה בעצם, זה לקוח משם, הסוגיה הזאת. הסוגיה הזאת, קידושין שלא מסורים לביאה, אני חושב שזו סוגיה ש... משקפת פן מאוד מעניין של ההבדל בין אובייקטיבי וסובייקטיבי, ולכן אני רוצה טיפה לעסוק בעניין הזה. ואני אתחיל אולי במשנה, המקדש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות. אין שתי עריות, אני מקדש את שתיהן ביחד, לא מקודשות. ברור שאם אני מקדש אותה נגיד אחת אחרי השנייה,
אז השנייה לא
מקודשת. אז השנייה לא מקודשת, נכון? כי היא ערבה קרובה של אשתי. אבל כמה אם אני עושה אותם ביחד הן לא מקודשות. הוא מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, זאת אומרת היו חמש נשים שמתוכן היו שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים, ושלהן הייתה ושל שביעית הייתה, ואמר, הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זו. לא חושב כרגע כל האישיין של השביעית וזה, אבל הוא קידש את כל החמש ביחד. וקיבלה אחת מהן על ידי כולם. זאת אומרת, אחת קיבלה בשביל כולם, את השליחה. אמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. זאת אומרת, השאר מקודשות, אבל האחיות לא מקודשות. שזה לכאורה מתאים למה ש... מה שכתוב ברשע בעצם. כשאתה מקדש שתי אחיות, או אישה וביתה, אז הן אין, לא מקודשות. אז הגמרא מתחילה לדון במשנה הזאת, הגמרא שואלת מנעני מילה, אמר רבי בר חמא דאמר קרא, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור. התורה אמרה, בשעה שנעשו צרות זו לזו, לא יהיה לו ליקוחים אפילו באחת מהם. אז לומדים את זה מפסוק, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, תיקח זה קידושין. אתה לא יכול לעשות קידושין כשאתה עושה אותן צרות זו לזו. וברגע שאתה מקדש את שתיהם, אז הקידושין לא תופסים. ואפילו באחת מהן. למה הוא אומר אפילו באחת מהן? כי אם אתה עושה אותם אחת אחרי השנייה, אז הראשונה מקודשת, ורק השנייה לא מקודשת. אם אתה עושה את שתיהן, היית אומר, טוב, אז שאחת תהיה מקודשת, והשנייה לא.
אבל זה מצב סימטרי של
אז אני בספק, או לא יודע, ממשהו, השאלה היא, אז הוא אומר, לא, אין לך קידושין אפילו באחת מהן. זאת אומרת, שתיהן לא מקודשות. אמר לי רבה, יחי, היינו דכתיב, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, אי קידושין לא תף סיבה, קראת מי מחייב. כן, זה אותו, המשך של אותו פסוק. אז איך יכול להיות קראת על הדבר הזה בעצם? אישה אל אחותה לא תיקח לצרור, ועל הפסוק הזה כתוב, ונחרטו הנפשות העושות. אבל אם הקידושין לא תופסים, אז איזה קראת יש? האמת שזה מעניין שרבה מדבר פה, כי בתחילת מסכת תמורה, הרי יש מחלוקת אביי ורבה בסוגיה של יביד לא מעני. שאם אתה, נגיד, אתה עושה תמורה, אתה, והיה הוא תמורתו יהיה קודם, פרשת בחוקותיי, אז אם אתה לוקח, יש, נגיד, הקדשת בהמה לקורבן, עכשיו אתה מוצא בהמה טובה יותר, אז אתה רוצה להעביר את הקדושה של, מהבהמה הזאת לבהמה החדשה. אז התורה אומרת, אין, לא עושים תמורה, ואם אתה בכל זאת עובר ועשית את התמורה, אז והיה הוא ותמורתו יהיה קודם, שניהם מתקדשים. זאת אומרת, הקדושה מזאת לא יורדת, והקדושה הזאת כן חלה. מה שמתחילה לדון, מה הפסוק מלמד, מה היינו אומרים לולי הפסוק, ובתוך זה הגמרא מביאה מחלוקת אביי ורבה בשאלה יביד מעני. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שהוא נגד איסור של התורה, זאת אומרת, עברת על איסור של התורה, השאלה אם המעשה הזה הוא מעשה מועיל או לא מועיל. כי ברגע שזה אסור, אז גם לא תצליח לעשות את זה. והשאלה, נדמה לי שזה רבה שואל על הבעיה, אני כבר לא זוכר מה אומר כל אחד מהם, השאלה שאותה שואל אחד מהם את השני, אם אתה אומר שיביד לא מעני, אז איך עוברים על האיסור הזה? זאת אומרת, אם דבר שהוא אסור לא תצליח לבצע אותו, אז אם לא תצליח לבצע אותו, אז לא עברת איסור. אז הוא אומר שמה שהוא לוקה, אז על מה הוא לוקה? הרי אין איסור. והוא לוקה על שעבר המימר עד הרחמנה. זאת אומרת, שהוא ניסה לעבור על הציווי של הקדוש ברוך הוא, על זה הוא לוקה, לא על התוצאה. התוצאה באמת לא הצליחה לקרות. אז פה רואים, רבה הוא אומר פה, שאי קידוש אין לא תפסי בה קראת ממחייב, כי מה, על מה הוא מקבל עונש אם הקידוש אין לא תפסי? אלא אמר רבה, קרא בזה אחר זה. ומתניתם כדר רבה, דאמר רבה, כל שלו בזה אחר זה, אפילו בבת אחרתנו. אז הפסוק בעצם אומר שזה בזה אחר זה, הקידושים תופסים בראשונה ולא תופסים בשנייה. והמשנה אומרת, כל שלא בזה אחר זה אפילו בבת אחרתנו. זאת אומרת, אם משהו אי אפשר לעשות אותו אחד אחרי השני, אם אתה עושה שני הדברים ביחד, אז זה לא עובד. עכשיו פה יש הרבה מקום להתפלפל, אני לא אכנס לזה כאן, כי בזה אחר זה הראשון כן תופס, רק השני לא תופס. עכשיו כשאני עושה בבת אחת, אז הקידושים לא תופסים בשניהם. השאלה אם זה היסוד שבאמת כל שלא בזה אחר זה אפילו בבת אחרתנו, פשטות כל שלו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, הכוונה שגם אם תעשה בבת אחת זה כמו בזה אחר זה. זאת אומרת, לא תרוויח מזה שתעשה את שניהם בבת אחת. זאת אומרת שעדיין המצב צריך להיות שאחת מקודשת ואחת לא. זאת אומרת, פה נראה שהתוצאה היא ששתיהן לא מקודשות. בהמשך, הגמרא שואל, הגמרא מאירה, ורבה, למה לי לשינוי ערכי רבה? כן, רבה נזקק להסביר את המשנה, הוא אומר כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. נכון? כך רבה הסביר. שואל את הגמרא, למה הוא צריך להגיע להסבר הזה? הוא יכול להסביר שהקידושים לא תופסים, טייפוק לי, קידושים שהם מסורים לביאה נינו. וקידושים שלא מסורים לביאה. מה זאת אומרת? בעקבות הקידושים האלה לא תצליח לבוא על האנשים האלה, כי הן אסורות עליך בתור אשת, אחות אשתך. אתה לא יכול לבוא עליהם בקידושים שלא מסורים לביאה, הם לא קידושים. זו תפיסת רבה, זה מחוק את הבעיה ברבה, אבל זו תפיסת רבה. זאת אומרת, מה, אם זו תפיסת רבה, אז שמה הוא צריך הסברים, למה הקידושים לא תופסים בשתי האחיות או באישה וביתה? קידושים לא תופסים, כי זה קידושים שלא מסורים לביאה. אז זאת אומרת, מה, לדבריו דרמי ברכה מקיימה.
רגע, אבל למה? אם אחת מן כן תהיה מקודשת והשנייה לא, זה כן יהיה מקידושים מסורים לביאה, באחת הזאת.
הבנתי.
למה שתיהן אסורות?
תקידשת את שתיהן.
לא, אבל אם, נגיד שאחת מהן כן תהיה מקודשת והשנייה לא, אז עדיין, אז לא, 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 לא תהיה בעיה של קידושים מסורים לביאה.
איזה אחת? כל אחת, הרי יספק אם היא המקודשת או שהשנייה מקודשת. אז אם היא המקודשת, אז השנייה אסור לבוא עליה, אבל אם השנייה המקודשת, אז זאת אסורה לבוא עליה. עוד רגע נראה מקרה שהגמרא אומרת את זה במפורש. אז הוא אומר את הגמרא, לדבריו דרמי ברכה מה כי אמר. באמת רבה עצמו יכול להסביר את המשנה גם אחרת. אבל פה הוא הסביר לשיטת רמי בר חמא. אפילו מי שלא מקבל את דבריי, עדיין הוא יכול להסכים שקידושים שלא מסורים לביאה הם לא קידושים, את המשנה אפשר להסביר גם בלי זה, שלדבריו דרמי בר חמא. עכשיו בהמשך, הגמרא מביאה איתמר. אני אקרא לכם בהמשך, אני לא זוכר
איזה סדר.
זה סדר הגמרא. איתמר, קידושים שאין מסורים לביאה. זה בעצם מה שהגמרא ציטטה קודם. אביי אמר, אבו קידושין, רבה אמר, לא אבו קידושין. מה זה קידושין שהם מסורים לביאה? בן אדם בא ומקדש אחת מתוך שתי אחיות. לא שתי אחיות, אחת מתוכן. נגיד הוא הולך לאבא של שתי האחיות האלה, נותן לו פרוטה, הוא אומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. בלי להגדיר מי, את מי הוא מקדש, אוקיי? אז במצב כזה זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. למה הם לא מסורים לביאה? כי הרי כיוון שהוא לא יגדיר מי זאת המקודשת, אז בעצם כל אחת היא ספק מקודשת. או שרחל מקודשת או שלאה מקודשת. ממילא אתה לא יכול לבוא על אף אחת מהן. אתה לא יכול לבוא על לאה כי אולי רחל היא המקודשת ואז זאת אחות אשתך. אתה לא יכול לבוא על רחל בגלל שאולי לאה מקודשת ורחל היא אחות אשתך. אז אתה לא יכול לבוא על שתיהן, אז זה קידושין שלא מסורים לביאה. כך אומר רבה. אז אביי אמר אבו קידושין. למרות שזה לא מסור לביאה, זה קידושין. לעניין מה? הרי אסור לבוא עליהם. לעניין זה שצריך להוציא אותם בגט. צריך לתת גט בשביל להוציא אותם, אבל הקידושין תפסו.
אגב, פה רואים שספק דורייתא זה דאורייתא או דרבנן?
מה?
פה רואים שספק דורייתא
זה דאורייתא. עוד רגע אני אעיר על זה. רבה אמר, לא אבו קידושין. זה רבה שהוזכר קודם בגמרא. זאת אומרת, דבר כזה הוא לא קידושין, זאת אומרת שתיהן לא מקודשות. אמר רבא, בר אהינה אסברה לי. שמעתי את הדין הזה מבר אהינה, את המקור לדין הזה. כי ייקח איש אישה ובעלה. כן, כתוב בתורה, כי ייקח איש אישה ובעלה. כשאתה לוקח את האישה, היא צריכה להיות ראויה לבעילה. קידושין המסורים לביאה אהבו קידושין, קידושין שאין מסורים לביאה לא אהבו קידושין. אז זה בעצם המחלוקת עם קידושין שמסורים לביאה אהבו או לא אהבו קידושין. דרך אגב, זה הקוף של יעל קגן. קידושין שלא מסורים לביאה. יעל קגן...
הלכת פוקי הבאי.
כן, הלכת פוקי הבאי, שהקידושין הם בעצם תופסים. דעת רבא שזה לא קידושין, אבל דעת הבאי כן, וההלכה פה במקרה הזה היא כהבאי. עכשיו, השאלה למה, מה בעצם משמעותו של היסוד הזה? מה זאת אומרת קידושין שלא מסורים לביאה? קידושין שאתה לא יכול לבוא על האישה?
בקרת.
זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה?
בקרת או...
אז תראו, קודם כל לגבי נגיד חייבי להבין, אז זה מחלוקת תנאים. רבי עקיבא אומר שגם בחייבי להבין קידושין לא תופסים, אבל להלכה אנחנו פוסקים שבחייבי להבין קידושין תופסים. זאת אומרת, כהן שמקדש גרושה, אז הקידושין תופסים. קידושין שלא מסורים לביאה, אסור לו לבוא עליה. אז למה קידושין תופסים? אז עוד רגע נראה, זה תוספות כבר שואל, זה הראשונים כבר שואלים את זה. אבל יש פה איזשהו עיקרון שהוא לא כל כך גורף כמו שהוא נשמע במבט ראשון. זאת אומרת, לא כל קידושין שאי אפשר לבוא על האישה הם לא קידושין. למשל, חופת נידה. אבל זה יש כל מיני דיונים. אתה מקדש אישה בזמן שהיא נידה, אז היא לא מסורה לביאה ברגע הקידושין. אחר כך כן, אבל ברגע הקידושין לא. אבל חופת נידה היא תופסת. זאת אומרת, אפשר לקדש אישה נידה, לא עושים את זה לך תחילה, אבל הקידושין תופסים. שיטת הרמב״ם אולי, אבל לרוב הפוסקים זה כך. אז אין, זה בעצם לא מדובר פה על איזשהו עיקרון גורף, שכל קידושין שאי אפשר לממש אותם, כן, אי אפשר לקיים את היחס הפיזי, הם לא קידושין. אז טוב, עוד מעט אני אכנס לזה יותר. הגמרא בהמשך דנה במשנה שראינו, לאור מחלוקת אביי ורבא. אז הגמרא אומרת ככה, נן, המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות. נכון, זו המשנה שראינו. האחת מאישה וביתה, או מאישה ואחותה, מקודשת. אתה לא צריך להגיד שהוא קידש את שתי אנשים, כיוון שכנראה אם הוא מקדש רק אחת מהן, אז היא כן מקודשת. מי זה היא? ספק, לא יודע.
הוא אומר אחת מהן, הוא לא אומר מי.
כן, כן. אחת מהן מקודשת, אנחנו לא יודעים מי, אז זה ספק, אבל עדיין, יש פה אחת מקודשת, ולכן, כשאתה רוצה, אתה תצטרך להוציא אותם, כי אתה לא יכול לחיות איתם, אז אתה צריך להוציא שתיהן בגט מספק. אתה צריך לתת לכל אחת מהן גט מספק.
כי פסקנו כהבית.
לא, אמרה מקשה. אמרה שואלת, הגמרא מקשה על רבא. כן, זה כמו הבעיה, אנחנו מקשים על רבא, אני פה קושייה על רבא. אתה אומר שקידושין שמסורים לביאה הם לא קידושין, במשנה מדויק שכן. כי המשנה אומרת שזה לא קידושין שמקדש את שתיהן, אבל אם הוא מקדש אחת מהן, אז זה כן קידושין, אז קשה על רבא. אז אומרת הגמרא, אמר לך רבא ולטעמך, אם הסיפה מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים ושלנת השפיעית הייתה, ואמר, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, ואמרו, חמים, אין אחיות מקודשות. אחיות הוא דיינן מקודשות, הנוכריות מקודשות. זאת אומרת, האחיות הן לא מקודשות, אבל השאר, נוכריות הכוונה כל השאר, שלא אחיות, מקודשות. זאת אומרת, איך היא דמי, איך מדובר? אילה, אם אדם אמר, כולכם, אמר, כולכם מקודשות לי, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות, כי קני את וחמורו, ואת וחמור לא קנה. זאת אומרת, אי אפשר לקנות שני דברים במעשה אחד, שאחד מהם לא יכול להיכנות והשני יכול להיכנות. אם לגבי אחד המעשה לא מועיל, אז, ועשית את זה באותו מעשה עצמו, אז הוא לא יועיל לגבי שום דבר. אלא לאו, דאמר לו, הוא אחת מכן. כנראה שמדובר בסיפה כשהוא אמר אחת מכן. אבל אם מדובר על אחת מכן, אז איך כתוב אין אחיות מקודשות? רואים שקידושין שאינם מסורים לביאה הם לא קידושין. וכאן זה כבר קשה על הבית, זה כבר ראיה לרבה. את אחרי הדיוק הזה בסיפה, אנחנו גם מבינים למה צריך גם את הרישה וגם את הסיפה. הרישה אומרת לי שאם אתה מקדש שתי אחיות בבת אחת, אז הן לא מקודשות. הסיפה אומרת לי שגם אם אתה מקדש אחת מהן, אחת מתוך השתיים גם לא מקודשות. רק אומרת הגמרא, אז למה, עדיין למה צריך את הרישה ואת הסיפה? תדאג, בסיפה, ברישה כתוב שאם מקדש את שתיהן לא מקודשות, משמע שאם קידש אחת מהן, אז כן מקודשת. נכון? ובסיפה כתוב שהיא מקדש אחת מהן, אז היא לא מקודשת. אז בעצם יש פה מהרש הקשה על רבא, מהסיפה קשה על הבעיה, אבל בעצם זאת סתירה מהרש על הסיפה. אוקיי? אז אומרת הגמרא, לרבה קשיא רישא, לאביי קשיא סיפא. אביי מתרץ את טעמי, רבה מתרץ את טעמי. אביי מתרץ את טעמי, עכשיו אביי קורא את כל המשנה. זה אומר ככה, אביי בעצם, את הרישא הוא יקרא כפשוטה, סיפא קשה עליו, כן? המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות. האחת מאישה וביתה, מאישה ואחותה, מקודשת, בדיוק הדיוק שעשינו קודם. אז זה אין בעיה, לפי אביי זה מסתדר. ואם אמר הראויה לביאה תתקדש לי, אינה מקודשת. אם הוא אומר שמישהי שראויה לביאה, תתקדש לי, גם כן אינה מקודשת. ומעשה נמי בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, וליקט אחת קרקל שתנים ואמר, ראויה לי מכן, תתקדש לי, ואמרו חמים, אין אחיות מקודשות. בסדר? ראויה מכן, תתקדש לי, ואמרו חמים, כן, אין אחיות מקודשות. אז את הסייפה הוא מסביר בעצם שהכוונה שאפילו אם אחת מהם, אפילו מקדשת אחת מהם, אז אין אחיות מקודשות.
הוא אומר אחת ספציפית או אחת?
מה?
אחת ספציפית או...
הבנתי.
לא, כשיש שתי אחיות הוא אומר על אחת ספציפית או ש...
זוכר כרגע, ראויה לי מכם תתקדש לי, ואמרו חמים.
מה זה הראויה לביאה תתקדש לי?
כן, נכון, אני גם לא זוכר את העניין, אני צריך להסתכל שם בגמרא. טוב, לענייננו זה לא חשוב, אני צריך להסתכל בגמרא, אני באמת לא זוכר את זה כרגע. את הסייפה הוא מסדר אחיו, אוקיי? ורבה מתרץ לטעמי, המקדש אחת מאישה וביתה או אחת מאישה ואחותה, נעשה כמי שקידש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת, ואינן מקודשות. את הסייפה הוא כבר קורא כפשוטה. אז הוא מסדר את הרישא באופן שיתאים לשיטתו. זאת אומרת, תכלס בשורה התחתונה, כל אחד מהם קורא את המשנה לפי דרכו, אבל לענייננו יש ביניהם מחלוקת לגבי קידושין שלא מסורים לביאה. עכשיו, זה עובד ככה. זאת אומרת, אם הוא מקדש אחת משתי אחיות, אז לפי אביי יש קידושין, רק אנחנו לא יודעים מי, אסור לתת גט לשתיהם, לפי רבה אין בכלל קידושין. אתה יכול להוציא אותם בלי גט, הם לא מקודשות לך בכלל. מה קורה אם אתה מקדש שתי אחיות ביחד?
לפי הבעיה, לא מקודשות.
כתוב במשנה שהן לא מקודשות, שתיהן לא מקודשות.
כן.
איך, למה זה?
זה הרי שבא.
אז לפי רבה, למה לא מקודשות? כי זה קידושין שלא מסורים לביאה, ראינו את זה, הגמרא למעלה אמרה. שרבה לא צריך להסביר כרמי ברחמה שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, כי רבה לשיטתו יכול להסביר את זה גם פשוט כי זה קידושין שלא מסורים לביאה. אבל הבעיה היא שאומר שקידושין שלא מסורים לביאה. הם כן קידושין, אז למה הוא מקדש את שתיהן ביחד אז זה לא קידושין? אז אולי הוא באמת, הבעיה היא באמת יסביר כמו רמי ברחמה. שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. בסדר? זאת אומרת, בדיוק לכן למעלה רבה, כשהוא הסביר את המשנה, הוא אמר אפשר להסביר אותה כמו רמי ברחמה. הוא בא להגיד שנכון שאני לא צריך את זה, אבל גם מי שחולק עליי, הבעיה, יכול להבין את המשנה גם כן. לפי העיקרון הזה של רמי ברחמה, שכל שנו בזה אחר זה אפילו בת אחת אין. אז יש ככה, אז אם מישהו מקדש אישה ואחר כך קידש את אחותה, אז השנייה, הראשונה מקודשת, השנייה לא מקודשת.
זה לדעת כולם.
כן. אם הוא מקדש שתי אחיות ביחד, אז שתיהן לא מקודשות, תלוי אבל לפי איזה עיקרון. לפי רבה זה בגלל שקידושין שלא מסורים לביאה, נכון? לפי אביי הן לא מקודשות בגלל כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. זה לא קשור לסוגיית קידושין שלא מסורים לביאה, לפי אביי. והמקדש אחת משתי אחיות זה מחלוקת אביי ורבה. בסדר, והם קוראים את המשנה במקביל. בעצם בשורה התחתונה יוצא ככה, שהמקדש שתי החיות ביחד, לפחות לאביי, שגם כמותו ההלכה, זה לא קשור לסוגיית קידושין שלא מסורים לביאה. למה לא? מה הבעיה ב... מה יש שם? למה זה לא קידושין שלא מסורים לביאה? מקדש לשתיהן. זה היה אפשר להגיד שאולי זה כן קידושין שלא מסורים לביאה. רק לא צריך להגיע לזה, כי מצד קידושין שלא מסורים לביאה, הרי זה כן קידושין לפי הבעיה. אבל כל שלא בזה אחר זה אפילו בת אחת אינו, ולכן אין קידושין.
זה כן קידושין, לפי הבעיה, קידושין מסורים לביאה...
כן קידושין.
כן קידושין.
אבל שם זה לא תופס.
זה לא תופס בגלל סיבה אחרת.
כן, סיבה אחרת. אפשרות אחת. אני אומר שאפשר לדייק שם, לפחות לפי חלק מהראשונים, שזה בכלל לא שייך לקידושין שלא מסורים לביאה. אבל כזה שתי אחת, לפחות לדעת הבעיה, אצל רב ההגברה אומרת שכן, אבל גם שם לא כך פשוט. אני רוצה לחדד למה אני אומר את זה. תוספות שואל את השאלה הבא, תראו את התוספות קידושין. קידושין שהם מסורים לביאה, רבא אמר לא אהבו קידושין. פרש בקונטרס, בכתיב ובעלה, דבאינן ראויין לביאה. צריך שקידושין יהיו ראויין לביאה. וקשה, דא חייבי לוין אינם ראויין לביאה ותפסי בו קידושין. אז איך אתה אומר שקידושין שלא מסורים לביאה הם לא קידושין? תופסים בהם קידושין.
מה, למשל כהן בפרושה?
מה?
למשל כהן בפרושה.
כן. אז אומר התוספות, לכך נראה לפרש, הוא חולק על רש"י, הוא מפרש אחרת. לכך נראה לפרש, קידושין שאין מסורים לביאה, כלומר, שאיסור הביאה על ידי קידושין. והיינו איך דקידש אחת משתי החיות בסתם, שמקודם הקידושין, כל אחת, הייתה כל אחת מהן מותרת, ועכשיו על ידי הקידושין נאסרו שתיהן. אבל חייבי להבין, איסור הביאה לא בא על ידי הקידושין, שהרי מקודם לכן נאסרו בביאה כמו אחר הקידושין. מה הוא אומר? מה זה קידושין שלא מסורים לביאה?
עצם המעשה. כלומר,
יש הבדל
בין עצם
המעשה לגמרי. מה זאת אומרת עצם המעשה
שם, אה? גרושה אסורה לכהן בין לפני, בין אחרי.
לא קשור לפעולת הקידושין שהוא עושה. הקידושין שלא מסורים לביאה, אומר התוספות, זה כאשר איסור הביאה נוצר ממעשה הקידושין. אז הקידושין לא מסורים לביאה. אבל סתם נגיד, למשל, אפילו ערווה. כן, נגיד ערווה. למה הקידושין לא תופסים באחותו? או באשת חברו?
לפי זה זה תופס.
מה?
לא,
לא תופס, אבל לא בגלל שזה קידושין שלא מסורים לביאה. סיבה אחרת, כי קידושין לא תופסים בעריות. אבל לא בגלל, זה לא נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. כיוון שהאיסור הוא איסור שלא תלוי בכלל בפעולת הקידושין. בסדר? מזכיר לי איזה פלפול שראיתי פעם. מעניין. יש... גמרא בבבא קמא בדף י"א. הגמרא מדברת שם על שיליה. וכשאישה ילדה, אז בתוך השיליה יש ולד. ברגע שיוצא הוולד, האישה טמאה טומאת לידה. עכשיו, אם יצא מקצת השיליה, אז אתה לא יודע אם הוולד כבר התחיל לצאת או לא, ולכן יספק אם היא טמאה או לא טמאה. אם יצא מקצת שיליה, אז הגמרא אומרת ככה: אם אין שיליה בלא ולד, אז ברור שיתמאה. אבל אם יש אפשרות של שיליה בלא ולד, אז היא, אז ספק, נכון? ככה גמרא אומרת שם, אם יש שיליה, אם יש אפשרות של שיליה בלא ולד, אז אנחנו לא יודעים אם ספק או לא ספק. עכשיו גמרא אומרת שם, יש מצב של ספק, ספק, שיש ספק, אם זה מקצת שיליה, אז יש, נכון, יש ספק. עם, לגבי מקצת שיליה, וגם על הצד, וגם על הצד שיוצא ולד, יש ספק האם, אני פשוט לא זוכר כרגע, אני נזכרתי כרגע, זו אסוציאציה.
ספק אם יש.
ספק אם יצא רובו של הוולד. רק כשיוצא רובו של הוולד, אז האישה טמאה טומאת לידה. ואז השאלה, אם יצא ולד, ואם כן, אז אם רובו, שאלה למה זה נקרא ספק ספק, כן, זה לא מתהפך, לא חשוב, אבל זה פרשייה אחרת. אז... אז כך שואל התוספות, התוספות אומר שם, כך אומרת הגמרא. שואל שם התוספות, איך מדובר? אם זה היה ברשות היחיד, בספק תומה ברשות היחיד, תמה. וכל כמה שאתה מרבה עליו ספקות, זה משנה במסכת פרה, כל כמה שאתה, או טהרות, לא זוכר, כל כמה שאתה מרבה עליו ספקות, עדיין תמה ברשות היחיד. אין הבדל בין ספק לספק ספקה וספק ספק ספקה. שום דבר, הכל תמה. ברשות הרבים, הכל טהור, כולל ספק בודד. ודאי ספק ספקה, אבל גם ספק בודד. אז יוצא שאם זה היה ברשות היחיד, זה צריך להיות בין בספק, בין בספק ספקה תמה. אם זה היה ברשות הרבים, בין בספק, בין בספק ספקה, זה צריך להיות טהור. אז איך יכול להיות מצב שבו בספק זה טמא ובספק ספק זה טהור? אתה לא יכול להיות בשום רשות שלא תהיה. אז אומר, תוספות לא אוסרה על בעלה שנים. הדיון הוא לא השאלה אם האישה טמאה, אלא בשאלה מתי היא אסורה על בעלה. כי כשהיא טמאה טומאת לידה, אז היא גם אסורה לבעלה. מהתוספות הזה הרבה כן, דנים בזה, שיוצא שאיסור האישה לבעלה הוא לא תוצאה של הטומאה. זה שני דינים שבאים ביחד, אבל לא אחד הוא תוצאה של השני. זה לייבניץ הידוע על למשל השעונים של לייבניץ. כשאתה רואה שני שעונים שרצים בדיוק בהתאמה אחד לשני, אז זה או שא' משפיע על ב', או שב' משפיע על א', או שיש איזשהו סינכרון ביניהם שהוא לא סינכרון גרימה, סיבתי, אלא משהו שלישי, השען במקרה הזה, בנה אותם באופן כזה שיהיה מתאם ביניהם. גם פה אותו דבר, צריך לקחת בחשבון, הרבה פעמים כשאנחנו רואים שני דברים קשורים אחד לשני, אנחנו מיד מניחים שאחד הוא סיבתו של השני. אבל זה לא חייב להיות.
זה קורה המון.
קורלציה וסיבתיות לא תמיד הולכים ביחד. זה סטטיסטיקאים, זה מושכל ראשון. כן, צריך להיזהר מלערבב קורלציה עם סיבתיות. וגם פה, נכון שהטומאה באה ביחד עם האיסור לבעל, אבל זה לא סיבה ומסובב. שני דברים שמגיעים כתוצאה מהלידה. והנה דוגמה. פה במקרה של ספק, אז לגבי טומאה, יהיו דיני טומאה, אם זה פשוט היחיד היא תהיה טמאה, אם זה פשוט הרבים היא תהיה טהורה, לגבי איסור על בעלה, תלוי בספק היא אסורה על בעלה, בספק ספק היא מותרת לבעל, כי זה איסור. כך אומר התוספות. אז על זה שואל אבננזר, זה ראיתי פעם, אני הייתי כך מאוד נהנה בשבתות לקרוא ספרי פלפולים של רבי יונתן אייבשיץ. זה עונג שבת אמיתי. הוא שם אחורה, זה חריף ביותר, שם אחורה זה מדרשים, מפלפל שם פלפולים מטורפים, חלק מהמדרשים הוא ממציא, כשלא מסתדר לו שם לא מסתדר לו שם המהלך אז הוא ממציא, אבל באמת, זה תענוג אמיתי, זה אומנות, לייצר פלפול יפה. אז בכל אופן, אז לפרשת חוקת, שם למטה יש הערה. המביא לבית הדפוס זה היה, זה ספר נפש יונתן, יש כל קיצר בן יונתן אייבשיץ. נפש יונתן על התורה, דבר יונתן, דברי יונתן זה הכי ידוע. נפש יונתן זה עוד ספר שם, על פרשת חוקת, דבר שהמביא לבית הדפוס היה נכד של אח של הסוחט שומר, של אבננזר. והוא אומר שהוא שמע פעם מדודו זקנו, זאת אומרת מהסוחט שומר, שיש לו תירוץ על קושיית התוספות בבבא קמא. לא תירוץ על קושיית, סליחה, לא תירוץ על קושיית התוספות בבבא קמא, אלא יש לו קושייה על תוספות בבבא קמא. הוא אומר, מה התוספות אומר? התוספות אומר שפה שנינו לא אוסרה על בעלה, לאסור על בעלה זה איסור ויתר, זה לא טומאה. אז גדרי הספקות הם כמו ספקות איסור. ספק צריך להחמיר, ספק ספקה, אפשר להקל. בטומאה אין הבדל בין ספק לספק ספקה, ברשות הרבים הכל טוב, ברשות היחיד הכל טמא. איך אפשר להגיד דבר כזה? מאיפה אנחנו לומדים שספק טומאה ברשות היחיד טמא?
מסוטה.
מסוטה. מה הדיון בסוטה? לא אוסרה על בעלה. היא לא טמאה שם במובן של טומאה וטהרה. היא טמאה לבעלה, היא אסורה לבעלה. אז כל המקור לדין ספק טומאה ברשות היחיד או ברשות הרבים בא מסוטה. וזה דין על אוסרה על בעלה. אז איך אתה יכול להגיד לי שאם אנחנו מדברים על אוסרה על בעלה, זה לא גדרי טומאה, זה גדרי איסור. אז איך אתה לומד את דיני ספק טומאה מסוטה?
בסוטה אנחנו לומדים
משם את
הדין של כל ספק, שכל ספק שאתה יכול להרבות, או שזה רק דין
פסיקי. זה חלק מאותו עניין. אני זוכר כרגע, אבל זה חלק מאותו עניין. בשמייטה א' מדבר על זה. בשמייטה א' מדבר על זה. יש שם איזה הלכה למשה מסיני. והשאלה, מה היה קורה בלי הלכה למשה מסיני?
הדין הזה, זה לא הדין הזה של ספק תומה ברשות הרבים. השאלה, מה
ספק תומה ברשות הרבים?
מה המקור?
השאלה היה צריך, החידוש מסוטה של ספק תומה ברשות היחיד טמא, ולולי זה בעצם הכל טהור, אז מאיפה זה יוצא שהכל טהור? ספק הדאורייתא לחומרא, מאיפה זה יוצא? או שלהפך, החידוש הוא שרק ברשות היחיד, ספקה טמא. והחידוש הוא בעצם שברשות הרבים ספקה טהור. שמה הייתי שם, אני חושב לדבר על זה, אם אני זוכר נכון. בכל אופן, אז הוא שואל, אז מה זה לא עשרה על בעלה, שזה לא נידון לפי גדרי ספקות איסור, ספקות תטומה, אלא רק ספקות איסור. כל המקור לספק תטומה בעצם יוצא מאיסור של אישה לבעלה. זה אומר דבר מבריק. הוא מביא שם מהכוזרי. הוא פלפלן גדול, אבני נזר. יש לנו גם כן לפעמים פלפולים שהאוזן סומרת, ששומעים אותם. אבל לפעמים יש לו פנינים, הוא היה איש מאוד חריף. אז הוא אומר שיש כוזרי שמסביר למה דיני טומאה שייכים בעיקר בישראל. יש קצת בגוי, אבל בעיקר זה בישראל, כי ישראל יותר מקודשים, וטומאה שייכת רק במקום ששייכת קדושה. במקום שהוא חולין, אין בו לא קדושה ולא טומאה, הוא מנותק מהדברים האלה. אנחנו לא דנים בו בקטגוריות של טומאה וקדושה. אז הוא אומר, לפי הכוזרי הזה, אז הוא אומר דבר פשוט. הוא אומר, הרי קידושין, הגמרא בקידושין לדו וב, הגמרא אומרת שזה הכל אסוציאציה, אני לא יודע, קפצתי עכשיו, זה סוגריים. הגמרא בקידושין לדו וב, הגמרא אומרת שם, שהאומר רגלה של זו עולה, פשטה קדושה בכולה. זאת אומרת, אם אני מקדיש רק חלק מבהמה, בסוף למסקנה זה רק איבר שהנשמה תלויה בו, אבל לא משנה, באופן עקרוני, כשאני מקדיש חלק מבהמה, הקדושה מתפשטת בכולה, אין קדושה של חצי בהמה, אין דבר כזה. אוקיי? אומרת הגמרא, אותו דבר יהיה גם באישה. מי שמקדש חצי אישה, בעצם אמור להיות שתפשוט הקדושה בכולה. זה אחד המקורות שמביאים כמה אחרונים לזה שקידושים, זה לא סתם נקרא קידושים, זה בגדרי קדושה. ספק. לקדש... מה?
לא ספק בכמו
עכשיו. מה? הגמרא אומר שבאיבר שהנשמה תלויה בו, זה יש ברגל, זה בכלל לא איבר שהנשמה תלויה בו, זה בכלל דוחה את זה בסוף. אני לא זוכר כרגע את המהלך. אבל הגמרא בדמה את האישה לקורבן. אז מה הרעיון? כשאתה מקדש אישה זה שייך לעולם של קדושה. זה המושג קידושין. אז אם זה כך, יש לי עוד רעיון דרך אגב. אם זה כך, אז הוא אומר, אם באמת, נגיד, נסותה, למה באמת היא נאסרת לבעלה? היא נאסרת לבעלה כי מעלה בו מעל. מעלה מעל באישה. זאת אומרת, היא פגעה בקשר הקידושין. פגיעה בקשר של קידושין זה טומאה. במקום שיש קדושה, הפגיעה בקדושה זה טומאה. לכן האיסור של סוטה לבעלה זה לא איסור, זה טומאה. כי האיסור שם יוצא מהפגיעה בקשר הקידושין. אבל יולדת שהיא אסורה לבעלה, היא אסורה לכל העולם, לא רק לבעלה. היא פשוט נתמת. זה לא קשור בכלל לקשר הקידושין. אז שם הגדר הוא גדר של איסור, לא גדר של טומאה. טומאה זה במקום שבו אתה פוגע במושגים של קדושה. כשאתה מפקיע קדושה, כשאתה פוגע במושגים של קדושה, זה נקרא טומאה. כשאתה עוסק בעולם החולין, זה שאיסור. אסור או מותר, אבל זה לא שייך לקדושה ולא לא למושגים של קדושה ושל טומאה. לכן הוא אומר, מה שאנחנו לומדים מסוטה זה בסדר גמור, כי שם האיסור של האישה לבעלה נובע מפגיעה במושג הקידושין. לכן שם באמת הגדרים, הגדרים של טומאה. אבל פה, בטומאת יולדת, האיסור הוא סתם קיטמאה, כמו נידה נגיד, או יולדת, או כל מיני דברים מהסוג הזה, האיסור לא קשור לפעולת הקידושין. אז שם באמת הספק יהיה ספק איסור, לא ספק טומאה. טוב, זה מה שהוא אומר שם, למה נזכרתי בכל זה? כי בעצם מה שהוא אומר שם, זה שטומאה זה רק דבר שבא מפגיעה במושג הקידושין. איסור של אישה לבעלה סתם, שלא נובע מפגיעה של מושג הקידושין, הוא לא טומאה, אלא סתם איסור. כי אין זה אומר התוספות פה. התוספות פה בעצם אומר, מתי הקידושין נקראים קידושין שלא מסורים לביאה? מתי שאיסור הביאה הוא תוצר של פעולת הקידושין? אבל אם האיסור קיים סתם ככה, כמו ביולדת, מה שראינו שם, האם האיסור קיים כי גרושה וכהן, לא קשור לפעולת הקידושין. גרושה וכהן היא אסורה. אז דבר כזה לא נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. שיש שם מה שעומד מאחורי ההגדרה של תוספות, ובזה הוא חולק על רש"י. רש"י הרי אומר, מה זה קידושין שלא מסורים לביאה? זה קידושין שלא יכולים להתממש. זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. אז שואל עליו תוספות בצדק, אז מה עם חייבי להבין? כהן וגרושה גם אסור להם לבוא, אסור לא לבוא עליה. אז איך הקידושין תופסים שם? רש"י יצטרך לענות, כנראה זה לא נקרא לא מסור לביאה. הביאה כרוכה באיסור. ערווה זה איסור כזה שלא שייך בכלל. דבר כזה הוא מופקע מביאה. לא שייך בכלל לבוא על אישה כזו. אז לכן רק איסור ערווה נקרא משהו שלא מסור לביאה. איסור אליו, אז הוא מסור לביאה, רק זה כרוך באיסור. זה קשור לי, אביד לא מעני, מה שדיברנו בהתחלה. זה רש"י. מה תוספות אומר? אני חושב שמה שתוספות אומר, זה את הטענה... אני אביא אולי דוגמה לפני כן. אתם יודעים שיש כלל בגמרא, שכשאתה עושה תנאי בגט, אז אסור שהתנאי יהיה תנאי עולמי. כיוון שהגט צריך לכרות בין הבעל לבין האישה. גט קריטות. כתב לספר קריטות ונתן בידה. ספר צריך להיות ספר שקורט. עכשיו, אם אתה מציב תנאי שהוא תנאי עולמי, אני אומר, הרי זה גיטך, אני אומר שלא תשתה יין לעולם. עכשיו, כל פעם, היא כל הזמן עדיין תלויה בי, כי כל פעם בעתיד שהיא תשתה יין, הגט מתבטל והיא חוזרת להיות אשתי. אז בעצם אף פעם לא ניתקנו לגמרי. וגט כזה הוא לא גט. זאת אומרת, כל גט חייב להגיע שלב, גם אחרי 10 שנים, או מה שלא יהיה. אגב, חלק מהראשונים אומרים אפילו אחרי 1,000 שנה. יותר מחיי בן אדם, לא חשוב, אפילו תיאורטי. אבל צריך להגיע איזשהו זמן שממנו והלאה יש קריטות מוחלטת וכבר אין שום זיקה בין הבעל לבין האישה. זאת אומרת, כשאתה נותן גט שלא קורט בין הבעל לבין האישה, זה לא נקרא פעולה של גירושין. פעולה של גירושין צריכה לחתוך. עוד פעם, גם אם החיתוך מתבצע יותר מאוחר, אבל צריך להגיע שלב שבו זה נחתך. מה שתוספות אומר פה זה אותו דבר על פעולת הקידושין. לא כמו שרש"י אומר, קידושין שלא מסורים לביאה, הכוונה קידושין שאי אפשר לממש אותם. לא, ואז כמובן גם איסור ערווה, אבל לפי רש"י למשל, מה שקידושין לא תופסים בערווה זה בגלל קידושין שלא מסורים לביאה. השאלה היא אז למה אביי טוען שגם לא תופסים? אביי טוען גם כן שהם לא תופסים, אבל שיטתו קידושין שלא מסורים לביאה הם כן קידושין. צריך להבין, אבל לפחות לפי רבה, אז רש"י מסביר שגם ערווה, מה שקידושין לא תופסים בה, זה מצד קידושין שלא מסורים לביאה. התוספות אומר זה לא יכול להיות. רק קידושין, רק איסור ביאה כזה שנולד כתוצאה מפעולת הקידושין, זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? כי זאת לא פעולת קידושין. פעולת קידושין, שהפעולה הזאת יצרה בעצמה איסור לבוא על האישה שאותה קידשתי, זה פשוט קורט את הענף שעליו הוא עצמו יושב. הרי קידושין מטרתו להתיר לי אותה. ואם פעולת הקידושין עושה את ההפך, אוסרת את האישה עליי, זאת לא פעולת קידושין. בדיוק כמו שבגט, רק הפוך. בגט זה נקרא גט אם הוא קורט ביני לבין האישה. אבל אם הגט יעשה משהו אחר, ישאיר את האישה האגודה בי, אז זה לא נקרא גט. גט אמור לחתוך. אותו דבר, קידושין אמורים לחבר. ואם הקידושין, לא רק שאי אפשר בסוף לממש, זה לא נקרא קידושין, אם פעולת הקידושין היא עצמה יוצרת בעיה בחיבור, אז זאת לא פעולת קידושין.
איך יכול להיות שפעולת הקידושין יוצרת?
רגע, אני אסביר. זה העיקרון מה שתוספות אומר. עוד רגע אני אסביר. זה העיקרון שתוספות אומר. זאת אומרת, תוספות בעצם טוען, הבעיה היא לא במצב שאי אפשר לממש את הקידושין. הבעיה שפעולת קידושין מהסוג הזה היא פשוט פעולה שהיא לא פעולת קידושין. פעולת הקידושין עצמה היא לא פעולת קידושין. הבעיה שלו זה לא עם התוצאה של מה שקרה. הבעיה שלו שפעולה שמחוללת תוצאות שהפוכות לאופי שאמור להיות לה, פעולה שאמורה לחבר בין בעל לאישה, ובעצם היא עצמה יוצרת את הנתק בין הבעל לבין האישה, היא לא פעולת קידושין. כמו שגירושין שלא יוצרים ניתוק בין הבעל לבין האישה, זה לא פעולת גירושין. בסדר? זה אותו רעיון. איפה זה קורה? בואו נחזור לדוגמה שראינו בסוגיה.
שתיים ביחד.
נכון, לפני השניים ביחד, בוא נתחיל עם אחד. מה קורה כשאני מקדש אחת מתוך שתי אחיות? אני נותן פרוטה לאבא, אני אומר אחת משתי בנותיך המקודשת. בסדר? במצב כזה, הפעולה של הקידושין היא עצמה יצרה את האיסור. זה לא כמו איסור גרושה לכהן. כיוון למה באמת אסור לי לבוא, יש רחל ולאה, למה אסור לי לבוא אליה? בגלל פעולת הקידושין שעשיתי לרחל. זאת אומרת, פעולת הקידושין בעצמה יצרה איסור. למה אסור לי לבוא על רחל? ויש שפעולת הקידושין יכול להיות שהיא חלה לאה, ואז רחל היא אחות של לאה. אוקיי? ולכן בעצם מה שיצא כאן, שאותה פעולת קידושין היא עצמה בעצם אחראית לזה שאני לא יכול לבוא על שתי אנשים. אז יצא שפעולת הקידושין חוללה פה במקום חיבור ביני לבין האישה, היא נתקעה.
אז זה רק יכול להיות כשאתה עושה פעולה על שני צדדים.
זאת אומרת, על שני צדדים?
על אחת.
אחת משתיים.
אחת משתיהן, אבל אתה עושה פעולה של ספק. יש לך פה ספק, הכל. זה על שתיהן. אם זה היה רק על אחת, זה אף פעם לא יכול להיות.
אתה צודק 100%, אולי אני אחדד את זה באמת, כי זה יהיה חשוב להמשך. נגיד שאני עושה, נגיד שיש שתי אחיות, ואני מקדש אחת מהן. טוב, רק אחת.
זה לא פעולה.
עדיין הפעולה הזאת אסרה על את האחות השנייה.
אבל זה לא הפעולה שלה שאני עושה לשנייה.
לא, השנייה לא עושה משום פעולה.
נכון.
אבל זאת פעולת קידושין, שלכאורה במקום לחבר אישה אליי, היא מנתקת את אישה ממני.
לא, מנתקת אישה אחרת.
כן.
אז מה הבעיה?
בדיוק. לכן אין בעיה.
אין בעיה.
פעולה, כשאני מקדש אישה מסוימת, הקידושין שלא מסורים לביאה זה כשהאישה שאותה קידשתי, פעולת הקידושין נתקע אותה ממני. אם מנתקת נשים אחרות, ברור שהן בערך, כל פעולת קידושין מנתקת מני נשים אחרות. תמיד שאני מקדש אישה, נאסרות עליי קרובותיה. כל פעולת קידושין הרי אוסרת עליי נשים אחרות, זה לא מפריע. ברור שקידושין שלא מסורים לביאה, מה שתוספות אומר כאן, זה כאשר פעולת הקידושין שנעשית על אישה מסוימת, אוסרת את האישה הזאת עליי, במקום שהקידושין בעצם אמורים להתיר לי
אותה. היא אוסרת בגלל הקידושין של השנייה, שאני לא יודע, והיא מקידש כאילו, אבל פעולה שהיה מולה, אולי זה לא
חשוב. עוד רגע נראה, עוד רגע נראה, אני מגיע לזה, עוד רגע. מה קורה אם קידשתי את שתי אנשים, כמו המקרה של המשנה? לא מעניין לדרך אגב, קדש אותם בפרוטה אחת או בשתי פרוטות. שתי בנותיך המקודשות לי. יכול לתת פרוטה אחת ולקדש, יש מחלוקת ראשונים בעניין הזה. יכול להיות שהיא פרוטה אחת אפילו, כי זה פעולת קידושין אחת. רק מקדשים שתי נשים. השאלה אם צריך פרוטה על כל אישה או פרוטה על כל פעולה.
אבל פה פעולת הקידושין שעשיתי באלף, לא היא זאת שאסרה אותי עליה. אלא פעולת הקידושין שעשיתי על בית.
כשאני מקדש שתי נשים...
זה נכון שזה פעולה אחת.
כשאני מקדש שתי נשים, אז בעצם קידשתי את רחל וקידשתי את לאה. מה שאסר עליי את לאה, זה פעולת הקידושין שעשיתי על רחל, וזה אין בעיה. מה שאסר עליי את רחל, זה פעולת הקידושין שעשיתי על לאה, גם בזה אין בעיה. לכן זה לא קידושין שלא מסורים לביאה. זה מה שאמרתי לכם קודם, שלקדש שתי נשים ביחד, בפשטות זה לא קידושין שלא מסורים לביאה. הבעיה שהגמרא בהתחלה אומרת שלפי רב אז כן קידושין שלא מסורים לביאה, אבל יש בזה סתירות בגמרא, אני לא נכנס לזה כרגע.
אז איך כן אפשר?
רק באחת מהשתיים. ואחת מהשתיים זה קידושין שלא מסורים לביאה.
אני מקדש אחת מהשתיים ולא יודע מי.
כן.
למה זה קידושין? למה זה קידושין שלא מסורים לביאה?
כי אותה פעולת קידושין עצמה שעשיתי אליה, היא גם אסרה אותה עליי. כי זאת פעולת קידושין אחת, לא קידשתי תה אנשים, לא, קידשתי אישה אחת.
זה לא הקידושין שעשיתי עליה.
לא, זה כן.
לא, אם עשיתי עליה, זה לא עשרה. אם עשיתי עליה, אז...
אבל אני עשיתי פעולת קידושין אחת, ועשיתי אותה על אישה מסוימת.
אבל גם כשאני עושה פעולת קידושין לשתיים.
לא,
זה לא אותו דבר. זה גם פעולה אחת.
לא, זה לא אותו דבר. פה זה לא פעולה אחת, זה פעולה על אישה אחת. לא רק זה פעולה אחת. והאישה הזאת, הרי אם אתה רוצה להגיד לי שרחל היא האישה שלי, אז בעצם הפעולה נעשתה עליה. אבל כתוצאה מהפעולה הזאת רחל הרי אסורה עליי. אז יוצא שהפעולה שנעשתה עליה אוסרת אותה עליי. ולכן זה המקרה הקלאסי של קידושין שלא מסורים לביאה. בשתי נשים יש מקום להתפלפל, בפשטות זה לא קידושין שלא מסורים לביאה. באישה אחת כן, גם הרשב"א אומר אותו דבר, וכמו רשב"א ותוספות זה אותה שיטה. זאת בעצם הטענה. פעולת הקידושין היא בעצמה יוצרת את האיסור, זאת לא פעולת קידושין. לכן קידושין שלא מסורים לביאה הם לא קידושין. הם לא קידושין פשוט כי הפעולה היא לא פעולת קידושין, זה לא בעיה של איסור ערווה. זה לא כמו שקידושין לא תופסים בעריות. קידושין לא תופסים בעריות זה לא קשור בכלל לקידושין שלא מסורים לביאה, פשוט יש איסור, זה הכל, זה קידושין לא תופסים. בסדר? פה הבעיה היא שפעולת הקידושין היא פשוט לא פעולת קידושין. זה כמו שאני קדש אישה בחצי פרוטה. האישה לא תהיה מקודשת לי, לא כי יש פה איזושהי תוצאה בעייתית. כי לא עשיתי פעולת קידושין. גם פה, פעולת קידושין שיוצרת איסור, היא לא פעולת קידושין, לכן האישה לא מקודשת לי, היא לא בעיה של הרעיות או דברים מהסוג הזה, אוקיי?
אוקיי, תיאורטית, לאחר שעשה את הקידושין, נניח לשיטת הבאי, שהקידושין תופסים, עכשיו הוא חייב לגרש אותה, אבל הוא יכול להתחתן עם אחת מחדש, לקדש אחת מחדש, מחזיר גרושתו. אחת.
לא, הוא לא יכול.
למה לא?
יש יכולת אשתו.
לא אשתו, הוא גירש, הוא גירש את שתיהן.
אשתו אסורה גם אחרי גירושין. רק אחרי מיטה היא מותר.
אז טוב.
אז עכשיו, מישהו שאל קודם, אני כבר לא זוכר מי, מה קורה עם דיני ספקות? הרי לכאורה כשאני מקדש אחת משתי אחיות או אחת משתי אנשים, לא משנה, ואני לא מגדיר מי. אוקיי? אז עכשיו, או שזאת מקודשת או שזאת מקודשת, לא הגדרתי מי. אז לכן זאת אסורה עליי כי אולי זאת מקודשת וזאת אחות אשתי, זאת אסורה עליי בגלל שאולי זאת מקודשת וזאת אחות אשתי. אוקיי? לכן בעצם שתיהן מקודשות לי. אבל אם אני תופס את זה כספק, אז צודק שמואל בקושייה שלו הקודם. אם זה ספק, אז בעצם זה לא נכון שפעולת הקידושין שעשיתי על רחל אסרה את רחל עליי. מה שאסר את רחל עליי זה הספק שמה הפעולה נעשתה עליה. אז זה לא פעולת הקידושין על רחל. אז למה זה נקרא קידושין על מסורים בביאה? זה כמו שתי נשים, כמו שקידשתי, שתי נשים. עכשיו עוד שאלה. לפי הרמב״ם שספק דאורייתא לכולה מדאורייתא, רק מדרבנן צריך להחמיר. אז למה זה קידושין של המסורים? קידושין של המסורים לביאה זה דין דאורייתא. לומדים את זה מפסוק, אוקיי? עכשיו למה זה לא מסור לביאה? הרי ספק דאורייתא לכולה, מדאורייתא אני יכול לבוא עליה. אם ספק, ספק אחות אשתי, אוקיי? אז מה הבעיה? למה לפי הרמב״ם זה נקרא קידושין של המסורים לביאה? זאת אומרת, להלכה אנחנו פוסקים כמו הבעיה שהקידושין חלים, אבל זה עדיין מוגדר כקידושין שלא מסורים לביאה. שאלה למה זה ככה, לפי הרמב״ם. אז פה, תראו אצלכם... מה שבישיבות קוראים ספק ודאי ולא ודאי ספק. זה שתראו הרב שמעון שקור, הוא כותב את זה. שערי יושב. עוד נראה לה, מה שהוא אומר פה יושב את שתי הקושיות ששאלתי. עוד נראה לה עניות דעתי, ובקידש אחת מחמש נשים, וכן במחיר כלב שחל על אחד מהטלאים, וכן בהקדיש פרוטה בתוך הכיס, כי אני מישהו מקדיש את אחת מהפרוטות שיש לו בכיס, בלי להגדיר איזה פרוטה, יש בזה חקירה עמוקה. באיזה אופן עניין חלות הדין על אחת מהן? מה פירוש שהדין חל על אחת מהמטבעות או אחת מהנשים או משהו כזה? דהימה, במקדש אישה אחת מחמש נשים שלא ברר המקדש והמתקדש מי מהן תהיה מקודשת מיוחדת לקידושין? איך אפשר לומר זה במציאות האמיתית נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין? מאיזה טעם וסיבה ייחדו מן השמיים אישה מיוחדת שתהיה היא המקודשת והמיוחדת יותר משאר הנשים? אלא נרעד יותר מסתבר לומר דקול כהגבנה, בכל המצבים האלה, גם במציאות האמיתית לא נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין. ובכהגבנה לא שייך לומר אם יבוא אליהו. זהו רומז לגמרא ביבמות, אם יבוא אליהו שאומר רבי יוחנן גם שלקיש. עם אישה שמתבררת שהיא אילונית, אז בעיה עם האיבום. לא חשוב, אבל הוא אומר, אם יבוא אליהו ויגיד, האישה הזאת היא המקודשת, אז הוא יפתור לי את הבעיה, נכון? אני בספק אם רחל התקדשה או לאה התקדשה. יבוא אליהו ויגיד לי רחל, רחל התקדשה. אבל לא יכול להיות, פה לא יכול לבוא אליהו. כי במקרה, בואו נעשה את זה בצורה יותר חדה.
פה זה לא שאני לא יודע מה, אני לא... לא ידוע לי המציאות, אני לא יודע.
יש... דיני ספקות הרגילים זה מצב שבו יש לי חוסר במידע. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אני, יש לי חוסר במידע. למשל, שלחתי שליח לקדש לי אישה, והשליח מת. אז אני אסור בכל נשות העולם, שמה עם אחיות אשתי או אמהות אשתי או קרובות של אשתי, נכון? אבל ברור שאם יבוא אליהו ויגיד לי את מי השליח קידש, בהנחה שאני יכול לסמוך על אליהו, כן? אז אין בעיה, הכל בסדר, אז אני מגלה מי אשתי וכל השאר הן מותרות לי, נכון? למה? כי במציאות האמיתית יש אישה ספציפית שמקודשת לי, רק אני לא יודע מי, זה הכל. אבל במקרה שהוא מקדש אחת משתי נשים בלי שהוא מגדיר בכלל מי, לא שיש מי והוא שכח או שהוא לא יודע, אין, לא מוגדרת בכלל אחת. אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, את אליהו הנביא, תגיד בוא תעשה לי טובה, תגלה לי מי מהשתיים זאת אשתי, גם הוא לא יוכל להגיד לי, כי אין אחת מהשתיים שהיא אשתי. אין פה אישה מיוחדת שהיא המקודשת לעומת האחרת. זה ספק מסוג שונה, ספק מאוד חריג. רוב הספקות בהלכה, כמעט כל הספקות בהלכה, אלה ספקות של חיסרון ידיעה. המידע קיים, הקדוש ברוך הוא יודע אותו, רק אני כבן אדם חסר לי מידע, אני לא יודע הכל. אני לא יודע אם זה בשר קשה או בשר טרף, אם זה חלב או שומן, כל מיני דברים כאלה. עכשיו הקדוש ברוך הוא יודע אם זה חלב או שומן. יש פה אמת אחת במציאות, רק אני לא יודע אותה. זה לקונה של מידע. אבל הספק הזה אומר רב שמעון שקופ בסוגיה שלנו, בקידושין שלא מסורים לביאה או במקדיש פרוטה אחת בתוך הכיס שלו, זה ספק מסוג שונה. כאן ישנה עמימות במציאות עצמה, לא בידע שלי על המציאות. המציאות עצמה לא מוגדרת. בספק רגיל המציאות מוגדרת היטב, רק אני לא יודע את כל המידע על המציאות. זה הכל. אז אומר רב שמעון, אז אם ככה פה, הספק הוא באמת ספק מסוג שונה. וחייגם לא שייך לומר אם יבוא אליהו. והדה אמרינה, בכל חדה אסורה מחמת ספק, אינו כשאר ספקו דה אלמה. בתורת הספק הוא שם הזה הוא הוודאי במציאות. נקרא ספק ודאי. כן? הספק הרגיל זה ספק מי הוא הוודאי. במציאות יש אחד שהוא ודאי. אני מסתפק מי זה הוודאי, האם זה האישה הזאת או האישה הזאת. זה נקרא ספק ודאי. המקרה הזה נקרא ודאי ספק. זאת אומרת, אני בוודאי יודע שהמצב מסופק. זה לא שיש פה איזשהו אמת שאני לא יודע אותה. כן, בסלנג בישיבות קוראים לזה ודאי ספק ולא ספק ודאי. זה אותו...
זה גם כמי שמי על הגאיה שאחד ודאי אסור ושאר ודאי אסור.
וכאן העניין הוא בכל חלות הדין הוא מפני סיבה הגורמת לזה. וסיבה דין חלות הקידושין הוא המעשה של קידושין נתינת הכסף והאמירה. וכיוון שנתן הכסף ואמר אחת מחמש נשים אלו תתקדש לי, שעל ידי זה ראוי להיות שאחת מהן תהיה בדין אשת איש, מחמת זה כל אחת אסורה מחמת המעשה. ולא משום שאנו מסופקים עליה שהיא המקודשת יותר משאר הנשים הארבע הנותרות. אלא כיוון שהמעשה נעשה בשווה על כולן, אז המעשה גורם לתחולת קידושין על כולן. אבל זה קידושין שהם לא קידושין מלאים, כי אני קידשתי רק אישה אחת. הכיוון שלא הגדרתי איזה אישה וכולן באותו מעמד, אז בעצם יש פה איזה חמש אפשרויות מי היא המקודשת, אבל לא שאחת מהן נכונה רק אני לא יודע מי. יש פה חמש אפשרויות שכולן נכונות באותה מידה. זה פוסט מודרניות בתארתה. אז יש חמש אמיתות שונות, אבל לא שיש אמת אחת שהיא באמת האמת, רק אני לא יודע. אלא יש פה חמש אמיתות. זה... וכן בכל גאי, גם כמו בספק של
נחיל. יש פה חמש אמיתות של ספק.
כן. דקיימן, כל אחד מהם הוא ספק בכור, מחמת דרק אחד ראוי להתקדש בבחורה. כל גאי, גם אין תורת הספק שמה הוא הוודאי. ובכי גם נעליקה ודאי גם במציאות האמיתית, אלא דלהנהגת המעשה עלינו להתנהג בזה עם כל אחד כדין ספק. מחמת הסיבה גורם את הדין שיהיה אחד מהם ואינו מבורר מי הוא האחד וכולם רואים להיות האחד. משום מה ידין בזה כדין ספק. אומר, ההנהגה שלנו זה כמו בדיני ספקות, אבל אין פה באמת ספק. אין פה שום ספק, לא חסר לי שום מידע. אני יודע את כל מה שהקדוש ברוך הוא יודע. הוא לא יודע שום דבר יותר ממני, הקדוש ברוך הוא. המציאות כולה גלויה בפניי. אין שום פרט במציאות שנסתר מנגד עיניי, במקרה הזה. אז לכן זה לא שיש פה איזשהו ספק שמי הוא הוודאי, כן? אלא אנחנו מתנהגים כמו דיני ספקות, בגלל שהמציאות מכתיבה לנו את הדבר הזה. משומח ידים הזה כדין ספק. וגם כמי שמיה, לא גליה שאחד ודאי איסור והשאר ודאי יתר. ובמציאות האמיתית גם כן כולם שווים מהמה. ואין הבדל בין זה לזה. ולפי זה בחיי גבנה לא שייך לומר דין ביטול ברוב. הוא אומר למה שלא יהיה ביטול ברוב בין המטבעות למשל. עזוב כרגע מטבע מתבטלת, פשטות מדאורייתא כן, מדרבנן. אז יש לי, אני מקדיש את אחת מהמטבעות בכיס. יש לי חמש מטבעות בכיס והקדשתי אחת מהן. לא הגדרתי מי. שיתבטל ברוב. יש ארבע מטבעות שהן לא מוקדשות, ואחת כן, שיתבטל ברוב. אין ביטול במצב כזה, למה? כי מה צריך בשביל ביטול? בשביל ביטול צריך שיהיה פה שני סוגים של דברים, במציאות עצמה. רק אני לא יודע מי הוא האיסור ומי הם היתר. כיוון שכך, אז הרוב של היתר מתגבר על המיעוט של האיסור ומבטל אותו. מפקיע ממנו את שמו. אבל בשביל שיהיה ביטול צריך איזושהי התנגשות בין שתי מציאויות הפוכות. ואז המציאות החזקה יותר מתגברת ומעיינת, מעיינת באלף, את המציאות המנוגדת. אבל פה כל הנשים הן בדיוק באותו מצב. אין פה שני סוגי נשים שיש פה רוב ומיעוט. אין פה רוב ואין פה מיעוט. כל אישה ואישה היא מקודשת באופן קלוש. לא יודע איך לקרוא לזה, משהו כזה. אבל הם כולם באותו מצב, אין פה רוב ומיעוט. אז איך אתה רוצה שיהיה פה ביטול? מה שייך לשאול זה, למשל נפקמינה. מה הנפקמינה בין ספק, ספק ודאי לבין ודאי ספק? הספקות הרגילים שייך בהם ביטול. נכון? אם יש רוב חתיכות... חתיכות קשירות בסיר, ואחת היא אסורה, אז היא מתבטלת. למה היא מתבטלת? כי יש אחת שהיא באמת אסורה. מבחינת הקדוש ברוך הוא יש פה שני סוגי חתיכות. האופי של אלה הוא כזה, האופי של זה הוא הפוך. כיוון שהם הרוב, אז הם מתגברים על הדבר הזה ומורידים את שמו ממנו. בסדר? אבל במקום שבו אין התנגשות בין הרוב לבין המיעוט, הם כולם נראים אותו דבר. אין פה רוב ומיעוט באמת. אז איך יהיה ביטול? ביטול זה התנגשות בין שני דברים שאחד מתגבר על השני. אבל אין פה התנגשות בין שום דבר לשום דבר. כל האנשים הם באותו מעמד, או כל המטבעות. בסדר, אז לכן לא שייך במצב כזה ביטול. זה מה שהוא אומר. דרכך שהמיעוט חלוק מן הרוב, אמרה תורה אחרי רבי נתן, אבל בחיי גם לכולם שווים הם גם במציאות האמיתית. אין כאן מיעוט ורוב. לכולם נאסרים מחמת הסיבה הגורמת שאחד ראוי לייסר ואינו מבורר מי הוא האחד. דהי מיני הוא מפקד ואי מיני הוא אייל. את מי תוציא ואת מי תכניס, את מי תאסור. ועד אמינא בגמרא יבמות דף ממה לב, בספקו של קידש אחד משתי אחיות, בסדר, לא חשוב, זה כבר דיון אחר. אז הוא בעצם עושה הבחנה מאוד יסודית, כאן אנחנו מגיעים בעצם לנקודה שקשורה אליהם. הוא עושה בעצם הבחנה מאוד יסודית בין ספק סובייקטיבי לספק אובייקטיבי. יש ספק סובייקטיבי, זה הספקות הרגילים שלנו. במציאות עצמה המציאות היא מבוררת לגמרי. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אני כבן אדם חסר לי מידע, אני לא יודע את כל המידע. וכיוון שכך, אז הספק סובייקטיבי. אני באופן סובייקטיבי לא יודע, אבל במציאות עצמה הכל ברור. פה יש מצב שהמציאות עצמה לא מבוררת, זה ספק אובייקטיבי, זה ספק סובייקטיבי, אוקיי? ויש לו השלכה, ביטול ברוב למשל לא יהיה במצב כזה.
למה אתה קורא לזה סובייקטיבי ואובייקטיבי, לא חפץ ספק בגברא וספק בחפצה?
זה אותו רעיון, אבל בגברא סובייקט זה גברא.
כן, אבל זה סוג של רעיון סובייקטיבי, זה כאילו יותר להגיד שזה משהו שהוא...
לא, כשאובייקטיבי זה אומר אני לא יודע.
כאילו משהו כמו, אני אוהב שוקולד, זה עניין סובייקטיבי.
לא, בדיוק בשביל זה, שני השיעורים הקודמים, דיברתי על שתי משמעויות של המושג סובייקטיבי. יש סובייקטיבי במובן של באמת, זה רק עניין של טעם, זה לא קשור, אין פה אמת ולא אמת. יש סובייקטיבי במובן שיש פה אמת, רק היא לא נגישה לי. זה סובייקטיבי, למשל כמו התהליכים המנטליים שבתוכנו, זה מה שדיברנו. זה בדיוק המשמעות השנייה של המושג סובייקטיבי, אוקיי? זה המשמעות היותר מעניינת, כי מקום שאין אמת, אז מה אכפת לי? לא, אין מה לדון על זה. אני רוצה להראות שיש דיונים על אמת, למרות שהיא מוגדרת כאמת סובייקטיבית. עכשיו, איזה עוד השלכות יש להבדל בין שני סוגי הספקות האלה? אחד מהם זה שאין ביטול ברוב, זה אמרנו. שאלתי קודם, לפי הרמב״ם, שספק דאורייתא לכולה. למה לא נחמיר פה? למה לא נקל פה? למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? עכשיו, ברור למה לא. פה ודאי שהחמירים גם לפי הרמב״ם מדאורייתא. זה לא ספקות, בכל אישה שאתה פוגע זה באמת אחות אשתך. שתיהן אחות אשתך. הכמעות קלושה של אשתך הקלושה. ואת האישה היא כאילו אישה קלושה, אבל שתיהן נשים קלושות באמת, זה לא שאחת אישה ואחת לא. שתיהן באותו מצב. רק המצב הוא, לא, הוא שרק אישה אחת מתוך השתיים מקודשת, כלומר זה קידוש עם קלושים. אז כל אחת מהן היא אחות קלושה של אשתי. זה ודאי ספק, לא ספק ודאי. ובמצב כזה גם הרמב"ם יודע שצריך להחמיר. כי זה ודאי אחות אשתך. רק זה ודאי אחות קלושה של אשתך. הרמב"ם אומר שאפשר להקל במקום שבו לא בטוח שאתה עושה איסור. פה בטוח שאתה עושה איסור. רק האיסור הוא איסור קלוש, אז מה? אתה בטוח עושה איסור. אם אתה בטוח עושה איסור, אתה צריך להחמיר. לכן פה לא שייך בכלל לשאול לפי הרמב"ם, הרי ספק דאורייתא לכולה. ועוד שאלה, מה ששמואל שאל קודם, שאלתי, גם זה מתיישב באותה צורה. שמואל שאל, מה ההבדל בין לקדש שתי נשים, שזה לא שייך לקידושין שלא מסורים לביאה, לבין לקדש אחת משתי נשים, אחת משתי אחיות. אז כי אחת משתי אחיות, זה בעצם נגיד, אם קידשתי אותה, אז היא אחות אשתי, אם קידשתי אותה, אז עוד אחות אשתי. עכשיו, ברור מה קורה, קידשתי את שתיהן. קידשתי את שתיהן קידושין קלושין. אני מקדש שתי אחיות את שתיהן ממש, אז לא קידושין קלושין, זה קידושין ממש. כל אחד מהם אחות אשתי לגמרי. ואז באמת לא קידושין שלא מסורים לביאה, כי האיסור עליה נובע מהקידושין שלה. אבל פה יש רק פעולת קידושין על אישה אחת. אז למה שתיהן מקודשות? כי חצי מכל אחת מהן מקודש, או זה קידושין קלושין בכל אחת משתיהן. אז יוצא שהקידושין שעשיתי עליה אוסרים אותה. זה לא כמו במטב של ספק. אם זה היה במטב של ספק רגיל, השאלה הייתה שאלה טובה. אבל כיוון שפה זה מצב של ודאי ספק, לא של ספק ודאי. בוודאי ספק, אז פעולת הקידושין שאותה עשיתי היא זו שעשרה את האישה עליי. לכן זה לא... לכן זה קידושין שלא מסורים לביאה.
יש במקרה של עירוב שבא חכם לעיר ואומרים שהוא...
עירה.
אז כאילו זה גם משהו של מציאות שהיא לא מבוררת אפילו הקדוש ברוך הוא.
אני אדבר על זה. ברירה, תנאי, זה הכל מתקשר. אני רק אסיים בהערה, שאין מה להאריך בזה הרבה. בעצם זה מה שמייחד, בעולם הפיזיקה, זה מה שמייחד את הקוונטים מול שטחים אחרים של פיזיקה. בתורת הקוונטים, המקרה שעליו תמיד מדגימים את הרעיון של תורת הקוונטים, הרעיון הבסיסי של עקרון אי הוודאות, זה ניסוי של שני סדקים. אתה יש לך פס שיש בו שני סדקים. אתה שולח אלקטרונים. בדרך כלל אנחנו מבינים שאלקטרון זה מין כדורון קטן.
או שהוא פה, או שהוא שם.
או שהוא עובר מפה, או שהוא עובר מפה. אתה לא יודע, לפעמים הוא עובר פה, לפעמים הוא עובר פה, אתה שולח אותם. עכשיו, אם אתה לא יודע באיזה סדק הוא עבר, אתה לא יודע. אבל עדיין, ברור שהוא, או שהוא עבר פה, או שהוא עבר פה, כי אתה לא יודע. נכון? אבל בתורת הקוונטים מתברר שזה אלקטרון אחד, והוא עובר דרך שני הסדקים.
דמיון יפה.
לא רק זה, אלא שהוא גם מתאבך עם עצמו.
מתאבך, כן.
תמונת ההתאבכות היא כאילו שיש פה שני חלקיקים, למרות ששלחתי רק חלקיק אחד. למה? זה בדיוק עוד כמו שתי אנשים, זה אחד לאחד. זה בדיוק תורת הקוונטים. זה לא משל, זה זה. זה תורת הקוונטים ממש, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, ההיגיון הקוונטי שנראה כל כך בלתי נתפס בעולם הפיזיקלי, בעולם ההלכתי והמשפטי קל מאוד לדמיין אותו. הרבה יותר מובן בהקשר ההוא. בהקשר המשפטי לא הייתה לי שום בעיה להסביר לכם למה פה זה ספק אחר, נכון? זה ברור, זה מובן מאליו, בסברה, נכון? בתורת הקוונטים כולם מסתבכים עם העניין הזה, מה, איך זה, למה זה לא קשור לסטטיסטיקה רגילה, מה ההבדל בין זה לבין סתם דברים שאנחנו לא יודעים. זה ההסבר.
אפילו איינשטיין לא השלים עם זה, את סופי מה.
בדיוק. עכשיו, בעולם המשפטי, אותו רעיון עצמו כל כך קל להבין אותו. אבל זה בדיוק אותו דבר. הכדור שעובר בסדק זה כמו הקידושין שחלים על אישה. אני שולח כדור אחד והוא עובר בשני הסדקים. אבל רק חלק ממנו עובר בכל סדק. זאת אומרת, הוא עובר באופן קלוש בסדק. ולכן הוא מתאבך אחד עם השני, לכן ספק דאורייתא פה יהיה לחומרה. כי הוא עובר בשני הסדקים, הוא לא עובר באחד מהם רק אני לא יודע מי. אם הוא עובר באחד מהם רק אני לא יודע מי, דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות. לא תהיה תמונת התהפכות. או שתראו אותו שם או שתראו אותו שם. אבל פה הרמב״ם יגיד לנו מה פתאום, יש תמונת התהפכות למרות שזה כדור אחד, אלקטרון אחד. כי הוא עובר בשני הסדקים. זה כאילו ספק, אבל זה לא ספק. נקרא לזה מעכשיו הלאה לצורך ההמשך, במקום לקרוא לזה... ספק, אני קורא לזה עמימות במציאות.
הוא מתנהג כמו גל, או כמו...
כן, זאת אומרת, ספק זה בעצם מצב שבו חסר אצלי מידע. עמימות במציאות, פירושו שהמציאות עצמה לא חד משמעית. יש משהו לא מוגדר היטב במציאות עצמה. עכשיו, בעולם הפיזיקה זה קיים רק בתורת הקוונטים. נגיד, למשל, יש מצבים שהרבה פעמים אנשים מתבלבלים, אז אנשים חושבים שגם כאוס הוא מהטיפוס הזה. כאוס זה מין, זה משהו שתלוי מאוד, באופן מאוד רגיש בתנאי ההתחלה.
כאוס זה משהו שאתה פשוט לא יודע.
בדיוק.
קשה לחשב, לא שאתה לא יודע, קשה לחשב.
קשה מאוד לחשב, ולכן אתה לא יכול לדעת בעצם מה תהיה התוצאה, אבל בעצם ברמה העקרונית הקדוש ברוך הוא יודע מה תהיה התוצאה. זאת מי שיכול לחשב בדיוק מושלם
ולעצור
זמן, ידע מה תהיה התוצאה. יש תוצאה נכונה. רק אתה לא יכול לנבא אותה.
דטרמיניסטי.
לכן כל דבר חוץ מתורת הקוונטים הוא דטרמיניסטי, כולל כאוס. כן, הרבה אנשים מנסים לתלות בכאוס. הספר של גליק, שנקרא כאוס, ספר בעברית, שתורגם לעברית, ושם הוא מביא שהחבורת סנטה ברברה, נדמה לי, אלה המציאו את הכאוס, אז הם... אחד מהם מתבטא שם שאפשר אולי דרך זה להבין את חופש הרצון. שהבחירה של בן אדם, אפשר לראות שאתה לא יכול לנבא מראש מה יקרה, למרות שהתהליך דטרמיניסטי, זה כמובן אי הבנה. כי זה לא בחירה חופשית. סתם, פשוט אני לא יודע את התהליך הדטרמיניסטי שהבן אדם עובר. בחירה חופשית פירושו שהבן אדם באמת לא מוכתב מה הוא יעשה, לא שאני לא יודע מה הוא יעשה. זה שאני לא יודע אז מה. שתהליך ההחלטה של האדם הוא מאוד מורכב, ברור שאני לא יכול לחשב מראש מה שהוא יעשה. זה לא אומר שיש לו רצון חופשי. רצון חופשי פירושו שבאמת יכולה לצאת כל אחת משתי התוצאות. לא שאני רק לא יודע. כל הדברים האלה הולכים לאותו כיוון. יש הבדל בין ספק לבין עמימות. ספק זה סטייטמנט עליי. אני לא יודע, חסר לי מידע. יש עמימות במציאות, פירוש הדבר שהמציאות עצמה היא מציאות לא מוגדרת. יש לי את כל המידע, לא חסר לי פריט אחד של מידע. מה שהקדוש ברוך הוא יודע על המציאות, גם אני יודע. אין הבדל. בתורת הקוונטים, למשל, גם הקדוש ברוך הוא לא יודע באיזה סדק הכדור עבר, האלקטרון עבר. כי אין סדק כזה. לא כי הוא לא יודע, כי חסר לו מידע. אין סדק כזה, הוא עבר בשניהם. הוא עבר באופן קלוש בשניהם. אוקיי? אז לכן, נקרא לזה מכאן והלאה, ספק מול עמימות. ואני אמשיך בנקודה הזאת.